שהוא היום יש קצת גלגול, קצת רוח. תמוה בשתי רמות. אלף, מה הוא עושה כאן בתחילת המסכת? ובאת, איך להתגרגל ספציפית לבית המדרש הזה, כיום חסך יש הזמן התחיל. אז מה שגיע לשאלה הראשונה, אני רוצה שאנחנו נאחים בו כעת הדיבור, אבל הגאונים היו כאלה שלא ראיתה להם הדף הראשון, לא החלו במסר בשבילם. אז מתחילה ענייני קידושין, דף ג' עמוד א' לקראת סוף העמוד שבנושאים החליפים. אבל התחילו קצת מההפקר, ויש לנו שורה של כמה נושאים, בתתי נושאים, מגלגלים באותו דף פלוס שיש בהם כדי להעשיר את הבנתנו ולחשוף אותנו לשאלות מפתח, אם בראשונים, לדוגמה, לנושא של כסף לכסף, ואם מתוך הגמרא עצמה, הכוח מועיל, לא מועיל, כל זה אמור להיות חלק מההווי שנוגד את מסעת קידושין שאנחנו נחשפים לתחילת המסכת. הייתי יכול לבחור נושא אחר, אלא שבין היתר רק בגלל איזו תקלה, ורק ביום ראשון בערב ושאני אמור להביא את השיעור. עכשיו את השיעור הזה, יש בו כסף מסוים, תלת מסוימת, שיש בו לא רק איזה מגע טנגנציאלי עם נושא המסכת, אלא שיש בו הזדמנות להרחיב ולהעמיק ידיעות גם בבחינת עצם העובדות והכרת המושגים והן בהבנה לגבי הצד הלמדני, העקרוני, של תחום שלם, תחום של זרעים. אין שום כוונה כאן לגלגל את כל סדר זרעים בפני הציבור. אבל גם לגלגל רק חלק פינה אחת או שתיים, גם זה בדרבים אני מצוי על עצמי, לא בדיוק החומר נלמד בצורה עקבית ומרחיקת לכת, בישיבות תיכוניות. אז גם אם נרחיב את הנושאים בשביל עצמם, בצורה מוגבלת, זה איזו חשיפה מועילה ומשמעותית. הדף שבבזק ניסיתי לרשום ולעצב, רשמתי מה אני כחושר אדום, אני לא חושר אדום. שרתי איזו הבנה לאף אחד. הדברים שאני רשמתי לא הולך לדון, יסודים, חשובים, לא פחות מהדברים שאני חושב שישי הולך לדון. אלא פשוט חשבתי שאלה יותר הולמים את הציבור שיש לנו כאן, יותר הולמים גם כן את אותי בשלב זה, כי זה מה שהוא. נקודת המוצא, איך הגענו לסייזים שזרעים, אז נקודת עקרונית, אבל לא עקרונית, כלומר לשונית, היא מגלה בפנינו היבטים והרגלים שונים שמעסיקים את הגמרא כאן בהתחלה. אבל זה מתוך כך, יש לנו כמובן קרש קפיצה לגבי מספר נושאים. לא פשוט חשבון מתמטי, אריתמטי, שאומר שיש שלושה דברים שאתרוג כזה, ואחד שהוא אחר, בסך הכל ארבעה תחומים נוספים, נפרדים. כל אחד כשל עצמו יכול לבשם אותנו או להשאיר אותנו. האם יש קשר בין הנושאים האלה מיניהם? זה קצת קשור לפני שדנים בקשר שבין הדברים שזכרים, איך אנחנו מגדירים כל אחד כשל עצמו. ולהגדיר הכוונה היא הגדרה הלכתית, לא הגדרה טכנית או פורמלית. יש לי עוד שאלה אחת שמרחפת על פני הסוגיה ועל פני עניין המשנה. זה האם אנחנו עומדים בצורה ברורה, אני כבר אומר בצורה ברורה, על העיקרון שהופך עניין אתרוג, אם הופך אותו, לחריג. בתחום אחד ברור שיש לנו כאן שאלה, וכתב דברים שהם חריגים. אם יש שלושה דברים שמוזכרים שאינם חריגים, אז אתה יכול פשוט לקחת אותו אתרוג, לשתול אותו בכלל לימודית, באותו פרדס ששם מקומו, ושם איזה שלושה תחומים נפרדים, שכל אחד לכאורה ייצור הכרות. אז זה פשוט יותר קל אם רק אנחנו נכיר את היסודות. התחום שהכי הרבה מדבר אותנו הוא זה שבו אתרוג חורג מהמערכת. הוא אותה קבוצה שכבר באו צריך להיות צד הקומו. מה התחום הזה? מה זה הדבר הזה שאתרוג שווה מחוץ למסגרתו? זה כבר צילוי בכל מיני ראשונים במה מדובר. זה שהכי בולט, גם הכי מרכזי, וזה שנוגע לעניין הפרשת תורות ובעשרות, שזה אולי תלוי בשאלה תכלית, והזהות האגרונומית, החקלאית, כל קבוצה יש לה לכאורה מאפיינים מסוימים. באותו מאפיינים, יכול להיות רק לבדוק מה המצב לגבי אתרוג, מה שונה באתרוג. גם שבת כבר כאן, מילד ולעזר, יצא כבר בראש שנה. ראינו שיש משהו שגדל כל מים, רוב מים, שאתה שונה בגמרא. הקוראים הזה כשל עצמו הוא שהופך את האתרוג לחריג. אמנם זה חריג ממש, לא ברור ממש. בשביל בית ובשביל הביקורים, הסוגיות המתלוות הזה, יכול להיות שיחשוב שאתרוג זה חד בדור. אבל אם זאת תהיה המסקנה, והאדם יכול להגיע למסקנה הזאת, צריך לשאול את עצמו, מה שונה אתרוג מלימון, משקולית, מכל פירות הציטרוס, שלסתם צעי גידולם, עם שינויים מסוימים, כמות המים, איכות המים וכו' וכו'. אבל בגדול שיש איזה מסלול חקלאי שבו אתה מגדל פירות מסוג מסוים. אם כך, אז אתרוג יכול להיות חריג, אבל חריג בתור נציג של המשפחה שלו, המשפחה כולה היא חריגה. זאת שאלה שיותר בכמה הקשרים האחים בש"ס, שבעה של שבת, מסוים, ופממימו, שאפשר גם לסוחט, המיץ שיוצא מזה, זה החל מפרי, חל מפרי. עכשיו מדובר בגמרא, תותים ורימונים, כאילו הם ייחודיים, אבל הפוסקים רבים סבורים, שזה חלק מאת כל את המשפחה, ומה אני יודע לזהות את המשתנים המאפיינים אותה. אבל זה אין לנו בגמרא כאן הסבר. אני מעלה פה את השאלה שנותרת אחרי הגברה. ולמטרת דיוננו היום אנחנו נתייחס כאילו אתרוג הוא קבור חג ליחיד. כן, השאלה החריגה שיש בגברה היא בצורת הגידול. האם זה פרי פרט בודד, או האם הפרט הזה יש לו משמעות וזועק לנו אתגר מעבר לשאלת ההשקעה. ההשקעה עצמה שעליה הגברה מדברת, אם היא טבעית או מלאכותית, אם היא שמיים, זה כל המים שלומדים לשותינו, לעומת השקעה שהיא מלאכותית, מערכות, והיום כמובן בעולם הרחב, חלק גדול יותר בעולם שפעם היה מדברי, ברור שפרופורציות, מה גודל כל מים, מים, לא כל כל מים, השתנו. אם כך, יכול להיות שגם תשתנה השאלה, תכפוף איך אנחנו מסבירים את המשמעות של גידול כל מים, נוכל לסתור ולשאול את עצמנו עד כמה הגידול צורת ההשקעה, עד כמה זה משפיע וקובע את הפרי או את הפירות האלה. כפי שאתם מבינים, כפי שמעלה בכלל את השאלה הזאת, אני לא רוצה לקחת גידול הכל מים ובודד זאת טוטלית. אני חושב שניתן היה למצוא, ראוי שנשתדל למצוא, המשמעות של גדל הכל מים, מה זה מסמל, מה זה מייסג, באיזו מידה זה זה בתאר ובאפיין התהליך המהיות כולה. לא, זה אני אומר כנטיית הלב. אבל כנטיית הלב לא תמיד נכונה. שומעים הלב, יש שני צורך, יש יצר טוב, יצר רע. יצר טוב רוצה להגיע לאמת, יצר טוב רוצה להגיע לחידושים וכל מיני דברים מפליגים, מחכי לכת. אני משתדל לפעול היום ביצר טוב, שזה יצר רע בצד. אף לפני כן, בפתח הדברים, שאלה לגבי הקשר שיש לנו בין נושאים ותתי נושאים בקבוצת הסוגיה. חלק דברים שהם בהגברה, וחלק דברים שהם לא בתוך הגברה, בטקסט הגברה עצמה, אלא שלשונים גירו בכל מיני פינות, בכל מיני תחומים. כאן אני רוצה לפתוח בעיקר בשאלת שיצורים הראשונים שבתוך כך הם היו כמה נושאים, אבל אני רוצה כבר להגיע למרכזית. אמרתי לפני כן גם כן שמראוי ומרצוי להקים את דעותינו על ידי עיסוק בסוגי המזרעים גם מפתיח למסכת בנשים. אז יש כמה דברים כאן בסוגיה טוב להתמודד איתם, חשוב לי לעסוק בהם, אבל למצוא קשר לדברים אחרים נתקשר. קח דוגמה אחת. כשאתה מדברת באחד הדברים שסוף פחות חריג, רווי. שאלת רווי היא שאלת תמימה פשוטה כשל עצמה. מה היקף הפרשה של רווי? זה מביא אותנו לסוגיות מקומות אחרים. הפרשה של רווי שהופיעה בתורה בהמשך פרשת עורלה. ביחס למה היא נאמרה? היא נאמרה לכל פירות, לכל הפירות שתר ברשותנו. או אם זה משהו ייחודי לגבי יין, ומצד לא גזירת הכתוב שרירותית, אלא מתוך החוויה שאמורה להוות אכילת פירות רווי. אנחנו נפתח חומש ולבדוק מה קורה ברווי אחרי עורלה. בשלוש שנים, הרים מלוי אוכל, עשו בנה, עשו לה דגדנר, עשו לה להשתמש בלדוסו. עורלה שלמה, סוגיו במסכים, בפרק השני, ובסרט עורלה כשל עצמה, מקורות אחרים, עד כמה העולה הזאת, המונח של עצמו יש לו יוקי משמעות, משהו חסר ערך, משהו שאין מאוד תועלת, לא מרומם את הרוח, לא מעדן את הגוף. ואז בשנה הרביעית, פוסקים עולם חדש. מה בשנה רביעית? שנה רביעית זה שנה שאקוויוולנטית לחוויית של אכילת מעשר שני. זה כלל שמופיע בכל מקום. מה העבירה שבעשר שני? זה מסור מקום אחר בתורה, פרשת ראי, שקראנו זה עתה. אבל החוויה שמורה ללוות או להתאבות, היא שמחה. הסבר לא שהוא לוקח. פרשת עשר שני, אם בבית, וריאציה של עשר שני, אותה חוויה, רצינו לחפש לא איזה פרי שאין בו נימה של שמחה וחוויה, ומסמצאים פרשת עשר שני, מה הדבר שמשמח? ויהי ישראל לבב אנוש, ולבב אנושו יסעד. לחם כתוב יסעד, הוא לא משמח. ויהי משמח. ובמקום שאנחנו זקוקים להתמשקש, שיבוא בנימה של שמחה, בקידוש, במחרים, מיין מועמד הרכזי. ובכן, זה שסובר שקרם, שרווה את דווקא בקרם, מפת השמחה שבקרם, ובחינת פירות הקרם, במקביל זה בעשר שני. ומי שחולק על זה ואומר שכל פרי שרקלו פרשת עורלה, הפרי הזה גם כן חל על דרווי. יש פה כיוונים שונים שניתן להציע. אפשר לומר שהצורך בשמחה חלק מצריכת רווי. זה לא ליקוב. חצי לזה באמת זה, אבל ליקוב זה לא ליקוב. או מי שרוצה להתעקש ויאמר, תשמע, אתה העלית פה כשאמרת קרם רווי, שתי הנחות, הנחה אחת שאין רווי בלי שמחה, ושאין שמחה בלי יין. יין שמח. אז נבוא אחד לאחד, נשלול שתי הנחות, הלכה אחת ששמים שמחה. אם אין שמחה מה טוב, אבל זה לא ליקוב, או שיש את זה בדורית את רבנן ושיטה אחת בתוצאות. ומצד שני, אולי נאמר שיש באמת שמחה לא כמו שמחת היין. שמחה בקנרת זה כזו. אבל איזה שמחה יש, אדם יש קרם אחד, הרבה קרמים. כל זה עושה שמחה, חגיגה, מזמין חברים, שכנים, אורחים. אז גם יש שמחה. יש שמחה רצינית, שמחה לייט. שמחה לייט גם יספיק קוקה קולה. אבל יכול להיות גם ככיוון אחר, שיעזור לנו להבין את המחלוקת הזאת. זו שאלת מפתח, בנגיע לעולם של עורלה, שלא מוציא בו בעשר שני. הפסוק כתוב ככה, שלוש שנים מאורל, בשנה הרביעית, אז הכל משתנה ומתהפך. האם בשנה הרביעית זה מעיד על איזה רצף שבעולה הוא רווי, או לא, שני עולמות, אתה לוח, הם באים אחד אחרי השני. ותמיד רווי בא כהמשך של אורלה. או הוא, אם ננסר זה אחרת, לא שתמיד רווי בא אחרי שאורלה. אלא רווי תמיד בא אחרי אורלה. כל דבר שיש מודיד אורלה, אז אורלה נצרה לך כל הנאה אפשרית. בשעה חמישית, בשעה רביעית, בחמישית, בשעה זה חולים גמורים, אז אתה מקבל איזו הנחה בקדוש ברוך הוא, שלוש ימד לך לא יאכל, כלום, כלום, אכלים מהם. בשעה רביעית, קצת לשבור את הקרח, עושה מסיבה וחגיגה, אחרי נעבור לחמישית. כמו שאלה כאן היא, איך אני רואה רווי ואורלה, זה מערכת אחת, שני מרכיבים, או שתי מערכות שונות לחלוטין, שרק צמודות אחת השנייה בפני הכרונולוגית. יש כמה נפקמינות שיכולים להיות בנושא הזה. היה למשל יש דין רווי בחוץ לארץ. ויכול להיות חובת קצת לב הארץ, מה שרה בארץ, או מה שרה שני רק בארץ. אבל מה לא, אולי יש גם בחוץ לארץ. אם מדרעית ומדרע בנן, שתי דבר כבר שיושי לפרחת. אולי גוררת אחריה בשלב הבא, גם חוץ לארץ. האיסור הנאה, האם רווי יעשו בהנאה או לא. טוב, אנחנו מתקלים פה בשביל מפתח כאמור היחס שבין אורלה לבין רווי. שאלה שיש הרבה השלכות והרבה דין. אבל בסוגיה שלנו כאן, שהתוספות פורסים לפנינו סוגיה בברכות, קרב רווי, לית רווי. האם זה, אתם מוצאים בקלות ובין בכלל איזו זיקה בין הבעיה הזאת ונשאר את פרשיות של דודות בסוגיות. אני חושב שלא. אז זה מעלף של עצמו, אבל לא הרבה מעבר לזה. אבל אני רוצה כמה שניתן לעמוד על השאלת מפתח שנראה לי שנמצא בסוגיה שכן תתחבר או תחבר לנושאים שונים שמופיעים בתוכה. השאלה המרכזית בסוגייתנו שמתחברת סביבה עם סוגיות ראש שנה ‫במקומות אחרים. ‫מה יש באילן שאין באתרוג? ‫אתרוג שווה לירא בקרה הזה. ‫אחרי ידושים הרבה בקרה פשוטים, ‫אבל חוץ שני, שופט דרך הסוגיה בידה רבה, זה מה שוני, בכלל זה ממש הכנתה לו, מה זה בכלים. מה בראש שאני אומר, זה בכמה מקומות, בכמה סוגיות ראשונים, שאילן, אותה הכנתה, ומחלים אותה לירק, שעה שעובר, ‫הייתה לכיתה. ‫מה המשמעות של חנתה או לכיתה? ‫מבחינה מעשית, ‫אנחנו מבינים מה עובדתית. ‫אנחנו מסתכלים בלוח חקלאי מסוג אחד, או בלוז עבודה בסוג שני. יש שני פשטים שונים, אבל אני רוצה להתייחס כאן בשני הלכי המרכזי. בעצם שאנחנו יכולים לדלום תור הסוגיה יש שני דלוחות, שני גורמים, שני מרכיבים שכל אחד פונה לכיוונים שונים, כיוונים שונים, כדי שנדע מתי מעצרים, מתי לא. לכתוב את הישרו או לא. יש את זה מאוד מהותי בין חנתה לבין לכיתה. כדי להעביר את החינוך, אני אפנה למה שברמב״ם, שברמב״ם משתמע אחרת. אבל הנושא כשל עצמו, אין כרמב״ם כאן כדי להעביר אותו. זה הגיע לדף שהכנתי. לפני שתשומת לב לקטע ארוך, המשנה הראשונה זה פירוש מצוין הזרעים, שאומר על כך שבהרבה מקומות יש סוגיות של מפורש, שורה לבי לבן, באילנות, חנתה, גם אותה חנתה. פעם זה לא ככה. מספר מקומות שם מדובר על חנתה, אבא מדבר על עונת המעשרות. מה זה עונת המעשרות? מה מקומו בסוגיה כאן ובעולם שזרעים בכלל? אז כאן אנחנו נתקלים מחלוקת בתוספות ורבא. חייב להתקלים בהגמרא, במשנה, בביצוע עונת המעשרות. מה זה עונה הזאת? יש נפתח בספר מעשרות. קוראים בפרק הראשון שתי משניות, כל אחת עם תפקיד נפרד. אבל תשמעו את זה, אני משקר לכם. משנה ב', הם את הפרות חייבות ובעשרות. ואז יש רשימה, החרובים מכך, והנביאים מכך. כמה וכמה מינים, כל אחד עם מי בתוכה ומעשרות. כמה וכמה משניות, משנהי, זהו גורנן ומעשרות, כישויים ודורים, כך וכך, ירקות אחים, כך וכך. מה זה שני דברים האלה שחייבים במעשרות גולנן. גולנן זה שחייבים, מגולן היקר. בטוס יש נטייה לקחת מושג שמופיע בסוף משנה ג' שמצוטט בדבר ראש שנה כנקודת מוצא לדיון בהפכי תורות ועשרות. אז שם יש משנה ג' הקרובים כך וכך, בואו, בסוף אותה משנה כתוב שהתבואה והזיתים שיכניס שליש. השיעור הזה שעד שליש הוא הקו המרכזי, הסוגיה בראש שנה, ב' וג'. מה עושה עבד שליש? את יכולת לכן איזו תשובה חקלאית, תשובה הלכתית. אני לא אצלם את שני הדברים. לפני עבד שליש, זה בתבועה שמוזכר כאן במשנה, אין שום אפשרות להפריש מאותם דברים שגביהם נאמר עבד שליש, כשלפני עבד שליש, שובר ששליש גידולו, שכבר התממש בשטח, לפני זה, זה עץ וערבל, זה לא תפוח, זה לא תבואה, זה לא חיטים, זה לא שעורים. אי אפשר להפריש, להפריש שובר מתבואה שהיא תבואה, שמיועד האכילה. אז נכון, אולי אנחנו לא נאכל את זה תקף אחרי עבד שליש. נחכה עד שיהיה פרי מלא. אבל אם אדם רוצה, הוא יכול להפריש. וכאן מדבר בסיכום קצר. לפני עבד שליש, יש להפריש בכלל. או מה שאקוויוולנטי בחלה, לפני תלת מים, יש להפריש. אחרי עבד שליש, אתה לא חייב להפריש. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להפריש. זה עד שאתה מגיע לגורנן. אז יש תחנה נוספת. אחרי התחנה הראשונה, חצית את הקו של עבד שליש, ואת יכול להפריש אם אתה רוצה. אבל אם אתה לא רוצה, אתה יכול לחכות ולאכול אחרי אתה רואי, עד שאתה גומר עבודת גורן, ואז אתה חייב להפריש, או מנח שעבודת גורן זו גמר מלאכה, אז אתה יכול להפריש, ואתה מוכרח להפריש. או מדרייתא מדרבנן, זו בשאלה של הגמרא בחכמות שונים, אבל זה המצב של התחנה הבאה. ובכן ככה, המשנה הראשונה עוסקת מאיזה הפירות חייבו במעשרות, מאיזה שהפרי שייך לעולם של תרומות ומעשרות. לפני עבד שליש, הוא לא חייב מאותו עולם. אתה חייב מאותו עולם, זה משנה ב'. אבל זה השלב שבו הפרי הופך להיות פרי. הוא חייב לעצמו זהות, כפי שמתואר באותה משנה. גורן זה משהו מעבר, זה גורן זה כבר, זה עבר את המסלול של הכנה והכשרה, מסלול של העברת הפרי מהשדה לתוך הבית, זה גורם, או כפי שופיע במקומות אחרים, הביטוי שגמר מלאכה. כנבת שליש, זה בעד סוגים מסוימים של פירות, תות ראש שנה סורים שלא קושבים לכם כעת. כל הפירות זה עבד שליש. אבל זה תמוע. הפשטות היא שיש כאן של עבד שליש, יש כאן עבד חומש, יש כאן עבד רבע. מה שיש בכל אופן שבחן המשותף, בשלל הפירות, זה שהזהות שלהם כפרי, המעבר מעץ לתפוח, מתרחש. כלומר, זה שלב של עיצוב זהות. ומה קורה אחר כך נגמר מלאכה? נגמר מלאכה אפשר לראות שני דברים שקורים. או שנאמר שאחרי גמר מלאכה גם כי זהות, אותה זהות, אני חושב שזה עבד שליש, כן היא עבד חצי, ועבד כל. או שאמר לא, זה לא תלוי בזהות של הפרי, זה תלוי במקומו, בתהליך, זה גורנה למעשות, מתי מצווה זה גורן, מתי בעל הבית מצטפל בו, מתי כותבים אותו, מתי דושים אותו. אז יש כמה רפתי מינות, אני לא אכנס בפרטים על זה. יש גם מונחים שונים. המינוח שאנחנו עושים כמה מקומות בש"ס, שרמב"ם במיוחד נעזר בו, עונת המעשרות. עונת המעשרות זו לא העונה שאז אתה מוכרח להפריש, שאתה יכול להפריש. מה מלאכה זה משהו אחר. נעבור מזה לחנתה ולי, לעומת כבר מלאכה הזאת. או לכיתה. חנתה אפשר לראות בצורה מובהקת, זה פרי שמתפשל, הולך ומתפתח, ונכנס עם הנתונים המשתנים והמתרשים, לעולם של תרומות ומעשרות, עולם של זרעים, עולם של ההלכה. בדברים מסוימים זה נושא כשעצמו, יש דברים שדי בעבד שליש. למשל לגבי קבלת טומאה, שזה עכשיו קורה קבלת טומאה, בכל מיני בצלעים, במשלב אוקצין, האם דגים מקבלים טומאה, את האוכל, רק אחרי עבד שליש או שזה עבד שליש. אבל בתור של תרומות ומעשרות, לפני עבד שליש הוא דבר לא זז. איך אנחנו נראה לכיתה לעומת חנתה? נדמה לי כדבר ברור, שיש גם כעניין עם זהות, אבל זהות בסוג אחר. לא זהות של גיל, לא זהות של פירות, במונחים ובלוז חקלאי שגידולו באיזה קצב, באיזה צורה. לא, חנתה זה משהו טבעי. לא לוקטו אותו, לא עשו בזה שום דבר. זה פרי, כאילו צמח וצנח, בתוך האדמה כשל עצמו. מה זה לכיתה? כיתה מבחינת בעל הבית, מבחינת החקלאי, זה היה בשלב מסוים של זהות. הרבה תחומים שצרכנים מתגשים עליהם. יש ארון שנצבע ולא נצבע. יש כלים שמשושפים ויש לא משושפים. ומבחינת הצרכן, מבחינת מי שמוכר לו את הסחורה, יש כעוד זהות חדשה. פיניש פרוד, עוד פיניש פרוד. זה משהו אחר. אבל הגענו לזה בצורה אחרת לחלוטין. הגענו לזה על ידי פעולה אנושית, על ידי תהליך של עיצוב ושכלול ושליטה על ידי יד אנוש. הוא נקל עצמנו, מה שדובר בעל הבית, שהוא אמנם לוקט, פלי על הכיתה, זה סתם ימק של הופכים. אבל בעונת המעשרות, זה דבר מלאכה, עונת המעשרות היא כבר עונה שבו יש זהות, שדבר שעוצב, ששוכלל, תהליך של יצירה ותעשייה. ובכן, ניתן לדבר על פירות עשרות ועשרות, ניתן לדבר על זהות אחת, והזהות זה רק מה שטבעי. זה זהות, זה חנתה, ברור שזה דבר זה פרי, והוא נעשה פרי, גם אם בעל בית נעשה לו חופשה, אבל הפרי הוא פרי. זו הזהות האמיתית שלה, הזהות הפנימית. יש דינים שתלויים בזה. לעומת זאת, אם במקום לדבר על חנתה, לדבר על הכיתה, הפרי לא ישנה את זהותו וצורתו, אם ילקטו או לא ילקטו. לפעמים, אם את מלקט אשר זה לעצים, זה ישפיע. אבל בשורש הדבר, מה שחל בגמר מלאכה, זה בדיוק מה שהמונח הזה רומז, מלאכה. יש ראשית מלאכה, יש גמר מלאכה. מלאכה יכולה לשנות את צורת ותוכן הפרי. אבל זה משהו חיצוני, מלאכותי. אז אפשר להתייחס לזה בשתי צורות. אני יכול לומר, יש שתי זהויות. יש זהות למשפחה של הטבע, יש זהות למשפחה של העולם המשוכלל, המשכלל, התהליך התעשייתי. שתי זהויות. זה לא יהיה בהבדל מבחינת התאריך, זו לא זהות מבחינת התאריך. יכול להיות ששלב אחד הוא לא חייב להיות הטבעי, אבל נניח שהוא הטבעי, ששלב הזה זה הכנתה, זה בר קודם. אחר כך, אחרי שעברת את השלב של התחנתה, יכול לבוא לכיתה. לכיתה, או שאני אומר שזה גם כזהות חדשה, פרי שנלקט הוא נלקט ומופיע שם במשלם הוא נארז באיזה קרטון. זו זהות חדשה, שתי אפשרויות, או לומר שיש רק זהות אחת, והדבר השני הוא לא זהות, הוא דבר שאירה לפרי, זה לא דבר שבנה אותו ויוצר אותו. במילים אחרות, אם אנחנו נמצאים כפי שרשויים נמצאים כאן, חבר רש"י וחבר רשויים אחרים, ההבדל בכנתה לבין נקיטה, ההבדל בדיוק בין השלב הראשון והשלב השני, אם זה אותה זהות, או שתי זהויות נפרדות. המטרה שלנו היא יותר קל, אנחנו נבין שמדובר בזהות, בשתי זהויות, שני יעדים, שני תהליכים. אם נפעיל את זה ונתחיל ברמב״ם, שבהרבה מקומות שמוזכר כהנתה בסוגיות, תמיד מדבר על כהנתה בעשרות. יכול להיות שכהנתה בעשרות זה מוזכר של עצמה, לבדוק ברמב״ם מה פשע מוזנח את כהנת המעשרות. אם נראה שזה יהיה דומה או מקביל לגמר מלאכה זה דבר אחד, אם זה יהיה לא לגמר מלאכה, אלא המצב הטבעי זה דבר אחר. אבל השתמשת ברמב״ם פה רק כקשר קפיצה. בעצם מה שיש לנו כאן זה שיש צורות שונות לאילן ולירק. לא רק הנקודה שראיתי כאן, שתי זהויות, אז זה פשוט. יש זהות טבעית, שחנתה כבר משיגה אותה, יש זהות תעשייתית שהטבע שעצמו איננו חונה אותנו בו, אז זה מצריך יגיעה ועמל מצד מי שיהיה. את המרחק משתי הזהויות האלה, שתי התהליכים האלה, מבחינת זמן יכול להיות שזה משמעותי. יכול להיות שמהזמן שזו הייתה הכנתה, בסך הכל מדובר במציאות הטבעית, עד שזה ראוי לאכילה, כשתרקה, תבשל וכו' וכו', תעבור שנה. כאילו בואו נשאל את עצמנו, הפרי הזה, מהו, איזה שאלה הוא שייך? איזה שאלה הוא שייך? מה רק השאלה אחת הוא שייך? זהות אחת שלו הוא כבר רכש בשנה השלישית או שנה הרביעית בעונת שנות השמיטה. זהות אחרת הוא קנה שלאחר מכן, אחרי שמי שבא הביא צבר של פועלים, לקטו, מינו, ארזו, זה עולם אחר. ובכן, צריך לשאול את עצמי, אין זהות שקובעת. זהות הטבעית, הזהות יוצאת עשייתית. אם אני אומר שבגלל בתל הכיתה ופירות האילן, הם לא כשעד הכיתה, אם אני אומר את זה, זה עם גדול. אז המסקנה כדי להיות תהיה שירק ביסודו, הטיפול שהוא מצריך טרום לכיתה, לא רציני. C'est ma rêve. Ibis, Pérot et Ilan, le Matiavec, les chefs chouriots, 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 de près de moi. Il y a une cible chez Soug Zehout qui est assis à titre. Il m'a fait une fois une cause d'otard. C'est ok. כדי שכם בוחרים בישיבה, שבשלנו זו אחרת, רצו לגולן, לכתוב פירות. אפשר לכתוב פירות כאן, הצירות של גולן. זאת אם כך, אם זה בא שתי זהויות, ואני צריך לקבוע, לפני הלכתית, איזה תהיה הדומיננטית הקובעת. ויכול להיות שמאותו פרי, שלב אחד זה לשתכות יחדיות מסוימות, שלב אחר, כמה תחנות משם, זה יידרש ומזקק לו כדי שנוכל להשתמש אותו פרי ולאכול אותו. צריך תעשייה שתלביש עליו זהות אחרת, ולפרי הזה שני ימי הולדת, שתי שנות הולדת. הוא נולד בתור אנפילד שפארד, והוא נולד בתאריך מסוים, שנה כך וכך. בתור פרי שאפשר לאחד בוקר לאכול אותו, זה מי שצריך לקרות אותו, למעיין אותו, לטפל בו, אני כאן קצת חידדתי את זה, בין מכנתה לבין הכיתה, מבחינת מה שנעשה לפרי, מבחינה חיצונית, מה בבית, מה בשדה. אבל בעצם אפשר גם כי בשדה של עצמו, גם כי למצוא מציאות מסוימת, שבה אתה נדרש הרבה עמל ומעט את הטבע ולהפך. אז אין לנו כלים ברורים שבהם נוכל לומר בדיוק, בדיוק כמה פה כמה שם. אשר הבדל בין כמה טיפול פירות האלה יצטרכו כמה טיפול יצטרכו ירקות, שלא כל פלח, כל חלק מדובר לכם. וכאן אנחנו מגיעים להשקעה. השקעה היא חלק מהכנתה הטבעית, והשקעה היא חלק מהתהליך התעשייתי והטיפול שנדרש. אז יש ויש. יש כאלה שגדלים על כל מים, ואין צורך בהרבה טיפול והרבה תרומה מצד בעל הבית, כדי שיוכל למצוא את הפרי שיוכל להשתמש בו. ויש, זה גדל על כל מים, אפשר בינתיים לא לשחק כדורסל. ירד גשם, ירד גשם. בעצם, גדל כל מים זה עולם שיחסית חנתה תסמית לגביו בגלל המציאות שנוצרה. זאת מוכנה למקומות מסוימים שהם מדבר, כמו דרכים שהם קרקע פורר בפעילות חקלאית. מה שקרה באתרוג. עוזר שעובר קורה בעבר מחנתה, שזה היה פרי מסוימים של יעקב מים, שחנתה הייתה מספיקה בשבילם. אז זה לא איזה אסון או התפתחות בפתיעה, לגבי בעבר בחנתה, זה משהו מלאכותי, כבר מלאכה. מה שאנחנו מתקשים כאן זה כשאנחנו רוצים לזהות, לתאר ולהסביר חילוקים יותר קטנים. אני הרחבתי קצת את יד שניכם, אמרתי, לא צריך להיות דווקא אתרוג, יכול להיות אתרוג, פרק סיטרוס, המיון שהם צריכים להשקעה. אבל פה אנחנו נתקלים בהבדלים. תקראו רמב״ם, זה על רקע כבר ראש שנה. שמים שדה בין חרובים ואחרים. אחרי יש עוד חילוק, שרב אומר, חרובים זה כתוב בגמרא שזה שונה. אבא מוסיף ויראה לי, זה לא רק, לאו דווקא חרובים, כל חרובים, אלא חרובים מסוימים שזה חרובי צלמונה. עד שלא תיבד חרובי צלמונה מפני החקלאית. יש כנראה איזה זן כזה, רמה מקשיבה ויראה לי, יש ספק בנידון. אם הולכים בכיוון שאני מציע כאן, צריך להניח שבכל קפיצה נחשונית משלב אחד לשלב שני, יש הבדל כמה השקעה צריכים. וירק, תובעת פות אילן, כמה טיפול וכו' וכו'. וכך בכל שלב אחר, מה ההבדל בין המינון שנדרש בחרובים ומה פרוטחים ומה פרחרובי צמנה ולא חרובים. זה לא מופיע בגמרא. ויש עוד גורמים חיצוניים לפעמים נכנסים לתמונה, וחרובי צלמונה, מי שדבר את הסוגיה הזאת בסוף של אף תצבא בבית, זה מקום שהיה מנהג, אימצו שיטה אחת או שיטה אחרת. אבל למה הם עשו את זה? אני צריך לעשות את האגרונום מקצועי, שידע משהו את החקלאות, מחזר הרבה יותר ממה שאני יודע. אלה נקודות שהעליתי כאן, אני רואה כמפתח לכל התייחסות לזהות של פרי, וממתי ניתן, אפשר להפריש, חייבים להפריש. וכאן צריך לעשות מינון ספר ראשון במעשרות, עם ידע שהוא חקלאים מצוינים בו, שנבין שזה לא משהו שרירותי בכל אופן. ברור שיש הבדלים משמעותיים, אבל ההבדל בין רק דבר טכני לבין משהו הלכתי משפטי הוא ברור. כאן החילוק בין ירק לבין קרות אילן, תור תקודת המוצא שלנו, והחילוק בין פרות אילן מסוימים ופרות אחרים, אם גודל הכל מים, תרבה מעט השקעה, גודל רק המים מסוימים, די במעט השקעה. יש שונים שהעלו הבנה אחרת, שבחינה מעשית תהיה מאוד משמעותית. החילוקים שונים בגמרא לגבי איך אני ממיין, איזה שנה אני משייך פירות מסוימים. אבל יש ככה, יש בירושלמי, זה התחיל בשנה X, והתפשט בשנה Y. ירושלמי זה בשני כיוונים, בין אם זה התחיל והתהליך הוא עת, בשנה שביעית, ואין מהורץ בשנה השביעית. בכל אופן שמדובר, זה הרבה שמצטים את זה. שהדיון שיש לבקה בסוגיה, מה כן ומה לא, אז זה צריך לראות אותו. והדבר השני נכונה, לא לגבי השקעה, אלא בקצב של... בקצב של פיתוח ומלאכה. כאן אני מודה, זה יהיה נוח לי, במהלך שלי, אם תהיה איזו קורלציה בין קצב הגידול בשנת השמיטה לעומת בפני עולה אחר, וכמות המים הנדרשת. זה בבבלי לא מופיע, בירושלמי זה מופיע מתוך הנחה שגם ירושלמי מקבל את קריטריון של גדל כל המים, אבל בכל אופן בין ירושלמי ובין הבבלי יש להם אותו קו של שתי הזהויות, זה ירושלמי שצריך להיות ברור. אבל יש לנו שיטה בחקיקת לכת, ראש פירושו לזרעים, יש לו פירוש על שני דקות זרעים. כשאנחנו מדברים על הפירוש השני, השלישית, השלישית, השאלה מתי זה הגיע להיות, לאמת זהות, או הזהות הטבעית, הזהות המלאכותית, אבל השאלה היא בכיתה חנתה או בתר הכיתה לא אמורה להיות שאלה כמה שנים צריך לקחת ומה אם אתה תתחיל למנות. ראש מביא שם שיטה שנראה את המזוהה עם הבנתם שאם אתה אומר שזה בתר חנתה אתה מתחיל לספור את את השנים, השנה הראשונה, השנה השלישית וכולי, אתה מתחיל לספור מהיכן אתה. אם זה מלכיתה, אתה מתחיל לספור מלכיתה. זה מה ולא עין? זה לא עניין שאני אומר מתי הפרי הזה הגיע למצב שבאכילה, אלא כמה זמן אני אומר שזה צריך, זקוק לכך, זה מהפכה אדירה. לא ראיתי כרגע בראשונים אחרים שעמדו על כך. כן, נעבור להסבר אחר בראשונים, שהזכרתי לפני כן, שמופיע בירושלמי בביקורים. זה שמדובר במעבר משנה אחת לשנה אחרת, ועל זה מתחשבים צורה אחת לגבי אחרות ואחרת לגבי ירק. החיוב הזה כשלעצמו, מה, איך אנחנו מתייחסים לתוספת שהתווספה בזמן שבין חרטה ולכיתה, דוגמה. אנחנו עושים בש"ס בקומות שונים. תראה לנו דוגמה לגבי אמא בת שליש ובלי הבת שליש. לגבי הבת שליש, יש דעה בירושלמי משתי גרסאות, וכליים. כליים גם כן תלוי בשם פרי. אני אקח חתיכת עץ, צמיד לזה קרין של תבואה. לא כליים, כליים צריכים להיות גפן וכולי. אז איך אני מודד את זה? מאיזה שעה זה, אני אומר את זה? אז יש גרסה אחת בירושלמי שישריש, מראה שזה יקש הראשי וישריש, זה כבר נחשב לאוכל ששייך לפרשת כליים. אבל אחרת, בשביל שליש. זה מביא אותו לעבד שליש עוד פעם, עוד בזווית אחרת ואחרת. עכשיו יש גם כהתייחסות אם הייתה תוספת בזמן, זה התחיל ברמה אחרת, רמה אחרת, אבל יותר נתייבת. זה בכל זאת נחשב כבר לאוכל, אבל השאלה באוכל מי מתי. עכשיו אנחנו מתחילים באותו תהליכים יותר טבעי או יותר רחותי. יש עוד נקודה שתראות בתוספות, אולי זה נבדוק על ירושלמי, אבל האם הדין הזה שאני אומר שזה התחיל בשנה, שנת השמיטה, גדל בשנה השמינית, אם זה אותו דין כמו אם זה התחיל בשנה שביעית, והפך להיות שמינית, אין הבדל. אם אנחנו תמיד מחשבים את התוספת כחלק מאותה יחידה, יש יחידה אחת. אלא שזו השאלה הזו של עצמה, כי היא שאלה. אפשר לקרוא תפיסות אחדות. אפשר לומר, שתוספות אומרים בתוספות העליון, גמרא מדע א', שאנחנו לא מצרפים התוספת לעיקר. כל מילימטר יחידה כשל עצמה. חלק מהתפוח הזה יש שנת שמיטה, חלק יש שנת שמינית או להפך. ירושלמי, שם הביקורים, משתמע שאם יכול להיות דבר כזה, אז זה מצד הפקר. אם אתה לוקח פרי שצריך לגדול בשנה שישית, וצריך לגדול בשנה שביעית, גם אם כל הפרי ישייך בזהותו השנה השישית, אבל למעשה יהיו לדיני שביתה מצד הפקר. פירות שביעית עליהם הפקר. אז אם מפקירים אותם, אז ההפקר מפקיע את מעמד הבעלים. ההפקר פתור במעשה. לפי הבנה הזאת בירושלמי, זה לא תוצא, אם אני מחשב, יחידה אחת, שתי יחידות. גם יחידה אחת, אבל אני יכול להפקיר, ודאי שאני יכול להפקיר חצי תפוח, חצי תפוח, חצי תפוח, חצי תפוח, לא. זה מצד ההפקר. ספר, הפקי ים של חילוביץ רבינוביץ, הוא מעלה שהוא מצא שאולי יהיה הבדל בין... שבכיוון אחד זה תוכל להוסיף, לא בכיוון אחר. זה קסם לי ההצעה הזאת, אבל ההסבר, באמת לפי ירושלמי, זה לא הסבר מצד הפקר, לא מצד... לא מצד שבכלל הכיוון אפשר להוסיף לכיוון אחד, לא להוסיף לכיוון אחר, אפשר להוסיף שני כיוונים, אבל באחד מהם אתה נתקל בעוד גורם, זה הגורם של הפקר, וזה במה ישנה את עצמו לגבי זה. טוב, מה שעשינו עד כה, אני עשינו עד כה, זה לגבי כל מה שקשור בזהות הפרי, ואם מדובר בשתי זהויות או זהות אחת בתהליך היסטורי שיש לפרי, אבל לא הביולוגי שיש לפרי. זה לגבי אותה שאלה שאתרוג שווה לאילן, אם אני אומר אתרוג מעט מים, אילן מעט טיפול, זאת הזהות שחנתה לעומת לכיתה. אבל זה כבר תלוי בהבנת התלויות הראשונים. התוספות הקשו על רש"י, שאמרו שבכלל כל הסיפור הזה של ירק פתר לכיתה לא, לא נכון. רק הם מסיכו זאת אולי לתקן את זה. ואם כך, אני רוצה לחפש הסבר אחר, השוני בין חנתה, בעלת המעשרות, כפי שמכיר בעלי בתור דבר הרמב״ם. לגבי הדברים האחרים, שמופיעים במשנה, שלא קשורים בחנתה וכו', אז... טוב, פה אין סיבה שנבוא ונאמר שדין החכם דין אחר לא. פרט לדין אחד. תוך אז הדיון שלנו כאן, אז הזכרתי שחלק גדול מהדיון שמופיע בראשונים ובסוגיות דן לגבי שמיטה. את ההנחה שהייתה כאן הייתה שדיני שמיטה נוהגים בירק. השאלה אם... כי תאריך כזה, תאריך כזה, זה כזה, זה אחר, אבל זה שאם פרי גדל, או ירק, אם ירק גדל בשביעית, שזה שמיטה, זה כבר דבר פשוט. אז אני רוצה לשאול, האם זה דבר פשוט? ובית, למה? התוספות, הגיבר בן א', באמצע עמוד לא שיטו. התוספות עלו על השאלה הזאת, והם העלו ששמיטה נוהגת בירק, מצד הפסוק, שהוא מדבר בצורה גלובלית, על הכל. זה כיוון אחד. יכול להיות כיוון אחר, שיחזיר אותו למה שאמרתי בזה כמה דקות. דהיינו, שבקרי הדברים, באמת, שמיטה לא נוהגת בעיר הכל. שכי השאלה היא, למה אני רוצה לדבר רק על עיר הכל? שמיטה. מה לגבי תורות ומעשרות? מעשה ירק זה מפורט בכל הסוגיות שזה היית רבון. שהיה שיטת ירעים, שהסמך הפסוקים האחרונים בסבב היקרא, ירעים אומר שמעשה שני וגם בירק ובעשה ראשון לא. אבל זו שיטת יחיד ומבודדת. מתרומה, כאן ברמב״ם יש הבדל בין פירות האילן ובין ירקות. ירקות נפגש עם דרבנן. פירות האילן, דעת הרמב״ם מדאורייתא, התוספות ורש, בתחילת מעשרות, בתחילת תרומות. הם הבינו שפירות האילן גם כן בחוץ. וזה יכול להיות בצורה אחת דרסטית, שכל עולם פירות ומעשרות רק רלוונטי, דגן, תירוש ויצהר, זהו. תבואה, שמן ויין. או בצורה יותר פחות דרסטית, היא אומרת לא, זה... זה לא רק שלושת המינים האלה. ככלל, דברים שהם לא, לא פירות אילן, זה לא דעתו שישר, זה, הם מופקעים. בכל אופן, אנחנו מוצאים שתחומים אחרים בעולם של זרעים, אנחנו מוגבלים. במתנות עניים, יש גם כבעיה, תוספות בשבת הסמכת, דן האם יש מתנות עניים, נגד פעם שקרה, גם כן בעבירות ראש וניסר. אז יכול להיות שבא גם משמיטה ככה. כמו שהעולם החקלאי שהתורה עוסקת בו, היא עולם חקלאי של דברת ראש וניסר. אין מעשרות, אין תרומות. לפי הרמב״ם, גם לא פירות אילן, זה כאמור, בכל תוספות זה הרמב״ם. ומה כל כך הפלא, שבשמיטה, גם היא רק דירת ראש ויצר. אז כאן יכול להיות שתי תשובות. תשובה אחת, שבשמיטה הנושא הוא נושא שבתוכו משתרבבים מרכיב אחרים, בעיקר מרכיב של שביטת הארץ. שביטה אפשר להבין מתחיל לא מהפירות. שביטה מתחיל מצור העבודה, שבתה שבת השם. אם כי יש מבדק כמובן בפרשה משפטים, ופרשה בבהר. יש הבדל. אבל גם אחרי שאנחנו מביאים את ההבדל בחשבון, יכול בהחלט להבין ששבתה הארץ, אין שביתת הארץ עם פירות אילן וירקות, כל אלה ממשיכים לעבוד כרגיל. אז זו אחת אפשרית, שדב צורות ועשות לשמיטה. או הבדל אחר, לחזור לעניין הפקר. זאת אומרת שבעצם, רב של צורות ועשות, יש היבט ממוני. זאת אומרת, מה שווים, מה שהכהנים. אבל בעיקר הדבר, כפי שזה בצורה ובמעשה לדעתי, בעיקר הדבר זה עולם של קדושה, של חפשי קדושה. המעשה ראשון זה קצת בעיה. המעשה שני, תרומה, תרומה, מעשה, כל אלה יש מרכיב של קדושה. היות וכך, אז גם המרכיב הממוני תופס טרמפ על הקדושה. לא עושה את זה. אני חושב שלא. שההפקר הוא שמשפיע על המצב הפירות. אז בצורות ובעצרות זה באמת עולם חקלאי, שבתוך החקלאי רק מביא קדושה. שפיטה, או שאני אומר מצב השבתה של בית השם, שזה אין שייך בסופות ובעשרות, או שאני בונה לגבי הפקר, שזה קומה שנייה, או קומה ראשונה, קומה אחת, שגם כן שייכת לעולם של שמיטה. אני מדבר, בזה אסיים, על היקף דברים של שמיטה, אם לא תהיה כשונה. המשנה מדברת כאן על ביאור ועל הצפיחים. אלה שני דינים מסדי די היסוד בעולם של שמיטה. לפי רוב השונים מדובר אולי אחד או שניים שדורייתא, או אחד ודאי דורייתא, שביאור, מה אתה עושה עם הפירות שיש על הביאור, זה מדורייתא. יש לכל דברים שונים, אלא רבה ראשונים אחרים, מה זה הביאור. הביאור זה צריך לצורך את זה לפח, או לצורך את זה לים, צריך להיענות מזה, או ש... או שאתה יכול לאכול את זה, אבל לא כבעלות ממונית, אלא לאכול את זה כשאתה נותן את זה לחיים לעניים, או אפילו לעשירים, אבל לחיים לאחרים, לא יודע אם זה מעשה במנהג בעלות. הרמב"ן על התורה סבור שביאור הוא רק דרבנן. זה פצצה אדירה. אבל הרמב"ן אומר שם. עניין ספיחים זה כבכלול ובתנאים. ספיחים זה דברים שגדלים בעצמם ולא שמי שאיבד את השדה וכו' וכו'. זה גדל בעצמם. זה יכול להיות תנאים, האם ספיחים עשויים בדורייתא ודרבנן, בכל מיני ראשונים, האם ספיחים ברש"י ותוספות, האם ספיחים זה עשוי לפני ביאור או אחרי ביאור, אבל זה נושא אחר, מתגנה איך שתוך עולמנו כאן, חשבתי שהעובדות פשוטות, פזורות, כדאי להפסיק לכם. מה שראינו כאן זה כמה עקרונות יסודות בהלכות זרעים, שגז, תרומות ומעשרות, או כלאיים, או זרחים, שלא בזהות. וצריכים לעצב קו שבו יהיו תחנות שונות שיצאו סוגים שונים של זהות. אולי לא נקרא לזה בכלל זהות, נקרא לזה היסטוריה, שמעת על היסטוריה ולא ביולוגיה. כל זה בחדר שרי. וכשהיה זה, ניסינו לבנות איזו התאמה בין שם חרטה, ובשתי זהויות, אחת חרטה ואחת פלקיטה. ראינו גם בשיטת הראשונים שפנו על ירושה בביקורים, שיש גידול נוסף לפני ואחרי שנת השמיטה לדוגמה, אז רואים, מכירים בכך כחלק מאותו פרי. פה יש הבדל בין גרת ובין אילן, או שאין הבדל, בכל פעם שזה נושא לדיון. זה רק השאלה אם יש הבדל הצמיחה של הפרי, אז יש הבדל בין אם מדובר בתוספת בשביעית, שזה חשוף להפקר, לעומת תוספת בשמינית, שזה מוצא סטטוס קוו של עצמו. גם יש שאלה לגבי שמיטה בדרך של עצמו. מה יכול להיות ההבדל בין זה לבין תרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות, יש גורם אחד שהמיוד, המסורת, הקדוש ברוך הוא, המיוד וקוראים לביאים וכולי, אבל כאן יש גם פיגורים של הפקר, או שפה יש זה בצד, פשוטו שאתם אומרים, לא בצד ההפקר, אלא מצד שביתת הארץ. הכל כלול, זה בתוך זאת הכתוב, אבל בצד הוא שבנויה התוספת הזאת, ברקע יש הפקר, זה לא בא לידי ביטוי דווקא להפקר, זה איסור מלכתחילה לפני שאנחנו מגיעים להפקר. בסוף סרקנו, סקרנו בקיצור, ביאור מצד אחד וספיחים מצד שני. טוב, כפי שאתם מבינים, מה שעשינו היום זה קצה המזלג, עוד היום ארוך, עוד השנה ארוכה, יהיה לכל אחד כוח ורצון, שנת השם יצא מכאן בסוף השנה, עם כל התוספת של שנת השמיטה, ובאים לך.